תפסיקו לנסות לאלף אותנו להיות כמוכם. מאת הילו גלזר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה מתחיל כמו סיפור שכבר שמענו, מהסוג שנהוג לכנות מעורר השראה. נער עם מוגבלות שמסרב להישאר מאחור, מגייס את כל כישוריו הפיזיים ותעצומות הנפש בניסיון להשתוות לבני גילו, ולבסוף מצליח להשתלב כנגד כל הסיכויים. זו הייתה נקודת הפתיחה בסיפור של תמיר גבאי, בן 28 מרמת גן, שבגיל 4 אובחן עם אוטיזם. בקושי דיברתי, וקלינאית תקשורת הבחינה שאני לא יוצר קשר עין, מספר גבאי. כשאני מסתכל על סרטונים מהגילאים האלה, רואים זאת בבירור. לגבי הוצמדה סייעת בגן, ובכיתה א' הוא שובץ לכיתת תקשורת, אולם הוא הרגיש שמקומו לא שם. התחלתי מסע כדי לצאת משם. רציתי להיות עם ילדים נוירוטיפיקליים, כלומר שאינם אוטיסטים. זה כל מה שעניין אותי. במבט לאחור, גבי מתייחס למסע הזה כאל תהליך נרמול עצמי. אבל כזה שלא צמח בחלל ריק. זה היה אישור עם תכתיבים תרבותיים. ניסיתי לעשות כל מה שילדים אחרים עושים. אלו היו שנים של התנהגות שהיא חיקוי. התנדבתי במדה, הלכתי לתיכון רגיל, הבאתי את עצמי ללכת למפגשים חברתיים. האמנתי שהאוטיזם חלף ממני. חשבתי שאני מתנהג כמו בן 16 רגיל. אבל מי שהסתכל עליי מבחוץ, ידע להגיד שמשהו בי שונה. אי אפשר היה להתעלם מהמתח הזה, והוא גבה ממני מחיר. הייתי תשוש כל הזמן, נעשיתי חולה. הדימוי העצמי שלי היה מאוד נמוך. גבאי ראה בגיוס לצהל שער לאותה נורמליות נחשפת. התכוננתי מראש, והבאתי את כל המסמכים שאני קשיר לשירות, הוא מספר. אפילו רציתי להתגייס לקרבי. בסוף קיבלתי דחייה, ואפילו לא אפשרו לי להתנדב. זו הייתה פצצה לפנים. האלבון הביא עמו נקודת מפנה, והוביל את גבי להתנדב לשירות לאומי בגן תקשורת. בזכות המפגש איתם, התחלתי לחקור את התקשורת שלי עם העולם. גיליתי יכולות אחרות לגמרי מאלו שחשבתי שיש לי. בשירות הלאומי, כבר הודיתי שהאספרגר או האוטיזם הוא חלק ממי שאני, ולא ממקום של תבוסה, אלא של בנייה מחדש. אני מרגיש פספוס, הוא אומר כשהוא מסתכל על נערותו. לא ניצלתי את גיל ההתבגרות כדי לחקור את עצמי האמיתי שלי. היום אני מבין שהניסיון להתנרמל בכוח בלתי אפשרי, ובסוף חוזר אליך כמו בומרנג. לפרק זמן מוגפל, הצלחתי לנטרל התנהגויות מסוימות, אבל בסוף הן חוזרות, בצורה אחרת. מה גם שאם אנחנו מנרמלים, כל היתרונות של האוטיזם הולכים לאיבוד. גבי מבקש לראות באוטיזם שלו שונות ולא לקות. ייחוד ולא פגם. כמוהו מבקשים רבים מבני דורו המשייכים עצמם למגוון האוטיסטי. אין דרך שגויה להיות אנושי, הם קובעים. תפסיקו לנסות לרפא אותנו, הם דורשים. תפסיקו לחתור להפוך אותנו לנורמליים. תנו לנו להיות אוטיסטים. המגמה הזאת תופסת תאוצה בקרב פעילים אוטיסטים ברחבי העולם, והופכת לתנועה בעלת משקל גם בישראל. אנשי הקשת האוטיסטית מבקשים להסיר מעליהם את התווית הרפואית, ולראות באוטיזם חלק מהמגוון האנושי. לדבריהם, כפי שבני האדם נבדלים זה מזה באופנים רבים, הם שונים זה מזה גם במגוון הנוירולוגי שלהם. הם מבקשים שיראו בקשת האוטיסטית זהות ייחודית, תת תרבות בפני עצמה. צריך לחשוב הפוך, אומרת דנה דימנט, אם לילדה אוטיסטית ואוטיסטית בעצמה. במקום לראות בילד פתולוגיה שצריך להביס, צריך להבין שאין כרטיס יציאה מהאוטיזם. בדיוק כמו שאין יציאה מהומוסקסואליות או מטרנסיות. ההשוואה להומוסקסואליות אינה מקרית. כשהפעילים בתחום מדברים על שיטות הטיפול המקובלות היום באוטיזם, שמאופיינות בגישה התנהגותית, הם משווים אותן לטיפולי המרה. בקבוצות פייסבוק ובפורומים משתמשים במונח אילוף, ומצביעים על ההשלכות ההרסניות על נפשם של צעירים אוטיסטים שעוברים אותן. על סבל רגשי, תיעוב עצמי, חרדות ודיכאון, על פגיעה עמוקה בכבודם כבני אדם. לא מעט מחקרים מהשנים האחרונות מאששים את טענותיהם. הניסיון לאלף מישהו עם שונות נוירולוגית, גם מתוך כוונה הכי טובה בעולם, נידון לכישלון, מוסיפה דימנט. הוא יכול לעבוד ברמת הביצוע. קודם הילד עשה כך, ועכשיו הוא עושה אחרת. אבל השאלה היא באיזה מחיר. כל השיטות הנהוגות כיום הן למעשה לא שיטות טיפול, אלא שיטות להחדה, אומר רונן גיל, מראשי אסי, ארגון פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל. מטרתן, במוצר או לא, היא נרמול. בראייתם של חברי הקהילה האוטיסטית, שורש הבעיה תמון בעצם ההתייחסות לאוטיזם כמחלה מסתורית שמחפשים אחר הגורמים לה, בדיבור על אוטיזם במונח של תסמינים. ביטוי כמו סיכון לאוטיזם נתפס כפוגעני, במיוחד כשמדובר במחקרים גנטיים שחותרים למנוע לידות של תינוקות עם אוטיזם. מבחינתם, מאמץ כזה נתפס כלא פחות מאוגניקה. נקודת המוצא היא שמשהו דפוק בנו, אומר אהוד שפייזר, בן 26 מתל אביב, שבגיל 7 הובחן עם תסמונת אספרגר, שאנחנו לא קשירים. זה ההפך מכפי שאוטיסטים רבים רואים את עצמם. בעיניהם, אוטיזם הוא צורת קיום אלטרנטיבית ולגיטימית שעל החברה ללמוד לקבל. בשנים האחרונות פעילים אף מציינים מדי שנה את יום הגאווה האוטיסטי. הם דורשים כי לא יכפו עליהם נורמות התנהגותיות ויכירו בכך שהם נולדו שונים. דרישה זו מציפה שאלה טעונה כשלעצמה, שאלת הייצוג. האם אוטיסטים שמסוגלים להביע את עצמם רשאים לדבר בשם אלו שלא? האם העובדה שהם מעלים שאלות מסוג זה לא מניחה שמדובר באוטיסטים בתפקוד גבוה? ואם כך, מה לגבי אוטיסטים בתפקוד נמוך? האם הדרישה להפסיק לרפא אוטיזם אינה חוטאת כלפי ילדים שחייהם מתאפיינים בניכור חברתי, בדידות ועצב, כאלה שאינם מסוגלים לדבר בשם עצמם? ומה לגבי הוריהם, שנאנקים תחת עול הטיפול בהם? בצד הביקורת הגוברת על שיטות הטיפול מצד אנשים על הרצף, ישנם הורים רבים שמעידים כי הטיפולים הושיעו אותם ואת ילדיהם. מבחינת רבים מהם, דיבור על גאווה אוטיסטית הוא דבר מטריס. לפני שנתיים, כשאירועי יום הגאווה זכו לחשיפה ברשתות, הורים לילדים על הרצף ראו בכך אקט של נעיצת מסמר בלב מדמם, וציינו שהדבר דומה בעיניהם לחגיגות יום הסרטן. על הרצף שבין הגישות הללו משתרע שדה של דילמות אתיות בתחום המחקר והטיפול באוטיזם. הפעילים, בכל מקרה, דורשים להיות צד בוויכוחים הללו. שום דבר עלינו בלעדינו, הם קוראים. חלקם לומדים את הטיעון צעד נוסף קדימה. לא רק שצריך להפסיק לשנות אותם, כדאי להתחיל ללמוד מהם. אוטיזם מתבטא בחריגה אנתרופולוגית מהתרבות המקובלת, אומר גבאי, אבל בעיניי זו גם ברכה. זה מאפשר לראות את הדברים אחרת ולהביא זווית מקורית במגוון תחומים. בתרבות, במדע, אנשים עם אוטיזם יכולים לרתום את החשיבה השונה שלהם כדי לגשת לבעיות שהאנושות עדיין לא הצליחה לפתור. האצבע המאשימה של רבים מופנית קודם כל כלפי שיטת הטיפול המקובלת והנפוצה כיום בישראל לטיפול באוטיזם, שיטת ABA, ABA, Applied Behavioral Analysis, ובעברית, ניתוח התנהגות יישומי. מדובר בטיפול שנועד לעצב מחדש התנהגות של ילדים אוטיסטים ולסייע להם לסגל מחוות ומיומנויות שנחשבות נורמטיביות, דרך מתן חיזוקים חיוביים להתנהגויות רצויות, בצד תגובות שליליות להתנהגויות בלתי רצויות. דוגמאות להתנהגויות רצויות הן ניסיון לשימוש בשפה, שמירה על קשר עין, ביצוע מטלות באופן עצמאי, צחצוח שיניים, לבישת חולצה וכו'. דוגמאות להתנהגויות בלתי רצויות הן הימנעות מקשר, צעקות, תנועות רפטטיביות ופגיעה עצמית. הטיפול אינטנסיבי ויוצא מנקודת הנחה שכדי למקסם הצלחה יש להתחיל אותו מוקדם ככל הניתן. בתחילת שנות ה-90 נחשבה השיטה לבשורה של ממש. הורים רבים תלו בה תקוות רבות וראו בה גלגל הצלה, עבורם ועבור ילדיהם. חלק ראו בכך שער כניסה לחיים נורמליים. לאחרים היו מטרות צנועות יותר, להפוך את חיי המשפחה שלהם לנסבלים. המוניטין הטוב שיצא לשיטה המריץ את ההורים להפעיל לחץ ציבורי, ולהביא לכך שהיא תחוסה על ידי חברות הביטוח ומוסדות החינוך במדינות רבות. ובאמת, בראשית העשור הקודם, הפכה השיטה לטיפול המקובל והנפוץ ביותר בילדים על הרצף האוטיסטי. בישראל פועלות היום, על פי ההערכות, כ-1,500 מנתחות התנהגות. לפי נתונים שנמסרו ממשרד החינוך, במערך החינוך המיוחד, משולבות 543 מהן. הדמות המובילה בתחום, בארץ, ומי שבמידה רבה אחראי ליבוא השיטה לישראל, הוא פרופסור עמוס רולידר. אלא שבשנים האחרונות בגרו ילדי הדור הראשון של הילדים שחוו את השיטה, וחלקם מספרים סיפור אחר אודותיה. עבורם לא מדובר בשיטה שהגדילה את טווח היכולות שלהם ומתחה את כישוריהם אל מעבר לאוטיזם, נהפוכו, הם רואים בה שיטה מזיקה. זו למשל החוויה של שפייזר. ההתעללות נמשכה 4 שנים, מכיתה ב' עד סוף כיתה ה', הוא מספר ומעיד כי התקשה למצוא את מקומו בבית הספר, אבל את הכאב הגדול ביותר הסב לו דווקא המשלב שלו. שפייזר מספר שאותו חונך היה עובד סוציאלי קליני, שטיפל בשיטת אבא. עד היום הליווי שלו מופיע לי בחלומות, הוא כל הזמן ניסה לשבור אותי. למשל, כשהילדים היו צוחקים עליי, הוא היה מצטרף עליהם, כאילו כדחקה. הוא גם היה מעמיד אותי בפינה מול כל הילדים וצועק עליי, מול כולם, במסדרון. או שהוא היה מאיים עליי שהוא ידווח למורה איך התנהגתי. קשה לי להסביר לאיזה סטרס זה הכניס אותי. פיתחתי בהמשך חרדה חברתית עצומה, פחדתי שכל התנהגות שלי תוביל ללעג. היה לי צורך בלתי פוסק לרצות אנשים, להתנצל. מה תגיד להורה שנחוש שהילד שלו ייפטר מהרגלים וממחוות שמזוהים עם אוטיזם? הייתי שואל אותו, האם טיפול המרה מפחית סימנים של הומוסקסואליות? עד שנות ה-90 המוקדמות, הומוסקסואליות הייתה הפרעה נפשית, ואוטיזם נחשב שני בחומרתו לפיגור שכלי. אבל התפיסות האלה השתנו. אנשים עם אוטיזם נחשבים לאינטליגנטים, משכילים, וזה תקף גם לאלו שלא מצליחים לבטא את עצמם בדיבור. לעומת זאת, אף פעם לא באמת הוכח ששיטת המקלות והגזרים עובדת. זה פרימיטיבי, שייך לעולם ישן שבו מקובל לתת כפה לילד סורר. ילדים כאלה ייתו לדיכאונות, חרדות, קושי באינטראקציה, וגם פחד מהמילה טיפול. אני מקבל אור ברווז בכל פעם שאומרים לי, אתה עומד לעבור תהליך, או אתה עומד לרכוש כישורי חיים. ההשוואה בין אוטיזם ללהט"ביות אומנם קונספטואלית, אך היא נשענת גם על עוגן היסטורי. מייסד השיטה ההתנהגותית, הפסיכולוג הנורווגי-אמריקאי אולה איברלובס, היה שותף בשנות ה-70 גם בפרויקט הילד הנשי, שבו יישם עקרונות של תגמולים ועונשים כלפי ילדים שיפגינו מחוות או גילו תחומי עניין נשיים, במרכאות, במטרה למנוע את הפיכתם להומואים. מחאת האוטיסטים מקבלת רוח גבית משורה של מחקרים חדשים. אוטיסטים שרואיינו במחקרים האלו תיארו בין היתר שחיקה של העצמי שלהם ואובדן תחושה של מי אני. ההשלכות הנפשיות לכך הן תיעוב עצמי, חרדה ודיכאון. מחקר מ-2018, שנסמך על ניתוח שאלונים של 460 משתתפים, העלה כי אנשים שטופלו באבא היו בסיכון גבוה ב-86% לפתח פוסט-טראומה בהשוואה לכאלה שלא טופלו בשיטה. משרד ההגנה האמריקאי ערך לאחרונה מחקר יוצא דופן בהיקפו, במטרה לבדוק את תוצאות היישום של השיטה, לאורך תקופה בת 6 שנים, שבהן ניתן הטיפול לכ-16,000 לובשי מדים, יוצאי צבא ובני משפחותיהם, שנמצאים על הקשת האוטיסטית. ממצאי המחקר העלו, שאצל 76% מהמטופלים, לא חל שום שיפור לאחר שנה שבה טופלו בשיטה. רק אצל 16% מהמשתתפים, דווח על שיפור, ומצבם של 9% הוא רע. הממצאים עובדו לדוח שהוגש לקונגרס, אשר מסקנותיו היו חד משמעיות. השיטה אינה יעילה. שנים אני מחפשת מחקרים שיתקפו את תחושות הבטן הקשות שיש לי כשאני שומעת את המונח ניתוח התנהגות, אומרת דוקטור נצן אלמוג, ראש המיקוד בשילוב והכלה בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו. מה גרם לתחושות הבטן הללו? דברים שקשורים בהאכלה למשל. ילדים אוטיסטים הרבה פעמים בררנים באוכל. בגן מסוים הייתה ילדה שהסכימה לאכול אך ורק גבינה צהובה. בגן אמרו, אם היא לא מוכנה לנסות דברים אחרים שלא תוכל בכלל. בסוף סטודנטית שלי, שליבה נשבר, הייתה מגניבה לפרוסת גבינה צהובה. אנחנו מדברים על דברים שהם מעבר לגבולות הסביר, ששוללים מהילד את היכולת לפתח זהות ומתעלמים מהצרכים שלו, ממשיכה אלמוג. המחיר, לפי המחקרים שהתפרסמו לאחרונה, הוא הרבה פעמים טראומה קשה, והיעדר מיומנות של איך לייצג את עצמך ולסנגר על עצמך. גם דימנט, יוצרת קולנוע ואקטיביסטית, מצויה במחקרים האחרונים, אבל אלו רק מהששים את מה שלמדה מניסיון חייה, כאם לילדה אוטיסטית וכאוטיסטית בעצמה. הסדר אינו מקרי. רק בגיל 38, אחרי שביתה הבכורה, תמרה, ובחנה, התברר לדימנט שגם היא עצמה נמצאת על הרצף. כשתמרה הייתה קטנה קיבלתי הרבה מחמאות על האופן שבו אני מבינה אותה, מספרת דימנט. ועם זה הגיעה התובנה שזו פעם ראשונה בחיים שאני סוף סוף באינטימיות עם מישהי כמוני. שעם כל האחרים אני צריכה לעבוד קשה, ואיתה לא. זה גרם לי להסתכל אחרת על כל ההיסטוריה שלי. שנים של דיכאון קליני קשה, חרדה, הפרעות אכילה. תמיד ידעתי שיש לי קווים אוטיסטיים, אבל חשבתי שאני יחידה בעולם, שאני חייזר. זה לא שהיו לי קצת בעיות חברתיות בבית הספר והייתי ילדה טיפה למוזרה, מבהירה דימנט. לא, האוטיזם היה מאוד דומיננטי. אמנם הייתי ילדה מכוננת, אבל אומללה מאוד. כל טיפול שעשיתי בילדות דיבר על המהות שלי כמשהו פגום, כפתולוגיה. הפנטזיה שלי הייתה להיות כמו פינוקיו, שמתעורר בוקר אחד ומגלה שהוא ילד אמיתי. אני לא רוצה לבוא חשבון עם הוריי, זה לא פייר, הם מדור אחר. אומר רק שחייתי בסביבה שניסתה לעשות את המיטב וגרמה לי לרצות למות מדי יום ביומו. המסר שקיבלתי היה למה את לא יכולה להיות כמו כולם. שידרו לי שמה שאני זה לא טוב. ואם אתאמץ להיות לא אני, אולי כן יהיה טוב. כאשר דימנט הייתה ילדה, שיטת אבא עדיין הייתה בחיתוליה. אולם ב-2007, כשביתה הייתה בת 3 והובחנה כאוטיסטית, כבר נחשבה השיטה למובילה לטיפול באוטיסטים, לפחות בישראל. תמרה הייתה אוטיסטית קלאסית, אומרת אמא. ילדת פלפלים צהובים. מגיבה מעט, לא מדברת. דימנט רשמה את ביתה לגן משלב ברמת השרון, עיר מגוריהן אז. הייתה בגן מנתחת התנהגות, אבל אמרו לנו שזה עדין, היא נזכרת. אחרי חודשיים, שאחד הילדים הגיע הביתה עם סימני אצבעות, וכשבגן נשאלו על זה, הם אמרו שזה מקובל, שלפעמים צריך לעשות שימוש ב-holding. ההורים לא קיבלו את ההסבר הזה, ואותה מטפלת הוא עזבה. אחריה הגיע מטפל שהאיש נפלא, אבל דווקא דרך הצד המקסים של השיטה הזאת, הבנתי עד כמה היא דפוקה מיסודה. תסבירי. אין שום כבוד למהות של ילד. אדם שאיננו אוטיסט מלמד אדם אוטיסט להיות כמוהו. הילד נאלץ לחייך למרות שהוא סובל. אם הבגדים מחייבים לו בגלל רגישות חושית, דורשים ממנו להתעלם מהכאב הזה. הוא מתבקש להפנים את התפיסה שיהיו לו חברים רק אם הוא יתנהג לפי תסריט מסוים. כלומר, אף אחד לא יאהב אותך כמו שאתה. להפך, אם תהיה מי שאתה, צפויים לך חיים קשים. בדיוק כמו טיפולי המרה, שבהם מתכנתים הומואים לחוש סלידה בכל פעם שהם חושבים על גבר. הרי גם טיפול המרה יכול לאפשר לגבר הומו לחיות עם אישה. איך זה נראה בפועל? מטפל רע לא ירשה לילד לנפנף בידיים, או לעשות תנועות שעוזרות לו לבסט את עצמו. מטפל פחות נוקשה ירצה שהילד יתקשר איתו במילים, או יכוון אותו למחוות יותר נורמטיביות. אבל בבסיס נמצאת אותה הנחה שגויה, שהילד מתנגד לתפקד, שהוא לא רוצה לתקשר. ואיך זה בא לידי ביטוי בגן של תמרה? לתמרה היו הרבה הפרעות התנהגותיות, אבל לא הייתה שום התייחסות למה שהיא חובה. המטפל אפשר לי לבוא לחדר שלו, שהייתה בו זכוכית כפולה, שמאפשרת לתצפת על הילדים. פירקנו את הסיטואציה לגורמים. הראיתי לו שברור שהילדה מוצפת. היא יושבת בין שני הילדים הכי מרעישים בגן. ביקשתי ממנו להסתכל יותר על הסביבה שלה, למה היא מגיבה טוב ולמה היא מגיבה רע. תמרה הייתה בת 4.5 ועדיין שתתה מבקבוק, ממשיכה דימנט. במקום לנקוט מולה גישה התנהגותית, לגרום לה להפסיק, ניסינו להבין למה המגע של הקוס לא נעים לה. באופן הזה יכולנו לעבור איתה לשלב ביניים, שבו היא שותה מבקבוק מים מינרליים. אף שדימנט מצאה קשב אצל המטפל, ביתה לא מצאה את מקומה בגן. אצל שאר אנשי הצוות, הלך הרוח היה שילדים אוטיסטים הם יצורים פגומים, וצריך להפוך אותם למבוגרים מתפקדים ונורמטיביים. אלו לא מטרות ראויות? הורים רוצים ובצדק שהילד שלהם יהיה גמול בגיל 7, וידע איך ללכת לשירותים בכוחות עצמו. אין שום דבר רע בשאיפה של הורה שהילד שלו יחיה חיים נעימים וטובים ויוכל לתקשר איתו. זה גם התפקיד שלנו, בתור הורים, חד משמעית. אבל יש דרכים לגיטימיות לעשות את זה. איך? להפוך את הסביבה לנגישה יותר עבורו. אני אוהבת לחשוב על זה כעל קובייה הונגרית. מזיזים ומזיזים עד שזה מתאים. ילד אוטיסט עושה את זה אחרת, אבל זה לא אומר שהוא לא רוצה להגיע לאותן מטרות. מיצוי פוטנציאל לא מביא עם עוד תחושת ערך? מיצוי פוטנציאל נותן תחושת ערך שקשורה בהדהוד של אחרים. גזלת מהילד את האני האותנטי שלו, ובכך הפכת אותו לפגיע. הטיפול ההתנהגותי שולל מהם באופן שיטתי את הזכות הבסיסית להגיד לא. אומרים להם, אם תתעלמו מהרגשות השליליים שלכם, ניתן לכם חיזוקים חיוביים. גם המופע הכי חיובי של השיטה קשור בחוט דק ואכזרי שמסמן לך שאתה לא טוב כמו שאתה. מה תגידי להורה שהילד שלו מורח צועה על הקיר? זו לא התנהגות שצריך למגר? למגר זו מילה שצריך להוציא מהלקסיקון. כשילד אוטיסט מורח צועה, הוא עושה את זה מתוך מצוקה גדולה וצריך לנסות להבין ממה היא נובעת. מריחת הצועה זו תמיד הדוגמה הקלאסית שמחברים לאוטיזם, אבל אקט כזה לא מעיד על אוטיזם. זו דרכו של הילד לבטא מחאה. הרבה פעמים קשה להורים להפריד בין המצוקה שלהם לבין מה שעובר כרגע על הילד, ממשיכה דימן. זה מובן. בסופו של יום, הם אלה שצריכים לנקות את החרה, לחיות עם ילד שדופק את הראש בקיר, או חוטף סנדוויצ'ים לילדים אחרים. עבור רבים, אלו סיטואציות טראומטיות. זה מביך, זה מגעיל, זה מתיש. אבל מה קורה באותם רגעים לילד שעושה את זה? שעושה את הדברים האלה? אולי אפשר לספק לו משהו אחר, שבאמצעותו הוא יוכל לבסט את עצמו באופן יותר מקובל ונעים. הפעילים על הרצף האוטיסטי אינם עשויים מקשה אחת. המתונים יותר אינם שוללים שימוש בפרקטיקות התנהגותיות מסוימות בסיטואציות ספציפיות. הרדיקלים, שהם הקול הדומיננטי, תופסים את הגישה כפגומה מן היסוד. אלה קורלילן, בת 35 ברמת גן, קרובה יותר לעמדה השנייה. קורילן, שפית וקונדיטורית לשעבר, שבשנים האחרונות התמסרה לאקטיביזם, אף פעם לא באמת הרגישה שייכת. תמיד ידעתי שיש בי משהו לא רגיל, היא מספרת. יש לי חרדה חברתית, רגישות חושית, מוגברת, שמתבטאת למשל בזה שאני שומעת חשמל בשקעים, ואתה שם לב שבשיחה אני נוטה להסתכל לצדדים. אבל כשעלו אצלי מחשבות שאני אוטיסטית, פסלתי אותן. האפשרות הזאת צפה מחדש סביב גיל 30, במהלך טיפול פסיכולוגי. בסוף אני זו שאמרתי למטפלת שלי, נראה לי שאני אוטיסטית. המפגש הראשון של קורילן עם אבא התרחש במקביל ללימודיה על התואר בפסיכולוגיה וחינוך, כשהועסקה כמשלבת של ילד אוטיסט במערכת החינוך. במאמץ לסייע לילד, קורילן העמיקה בשיטה. זה התנגש לי עם דברים שלמדתי בתואר, אומרת קורילן. המטפל חותר לשינוי התנהגות בלי להבין את המקור שלה, היא מסבירה. למשל הדוגמה של קשר עין. אתה מלמד את הילד ליצור קשר עין, אבל אין התייחסות לכך שזה מייצר אצלו חרדה. פתרת בעיה אחת ויצרת מלא בעיות אחרות. וגם נשאלת השאלה אם זו באמת בעיה. ילד שמסתכל הצידה כשהוא מדבר איתך, אתה שומע אותו, הוא מבין אותך. למה להכריח אותו להסתכל לך בעיניים? בגן שעבדתי בו היה ילד אוטיסט שהמשלבת שלו הייתה מקבלת הדרכה ממנתחת התנהגות, ממשיכה קורילן. כשהילד היה מדבר עם הגננת ומסתכל הצידה, המשלבת הייתה אומרת לה, כשהוא מדבר איתך ככה, אל תעני לו. זה כאילו דבר קטן, אבל זה נורא. נורא. כן, פרקטיקה נוספת שראיתי היא לקחת לילדים את חפצי המעבר שלהם ולהשתמש בהם כחיזוק חיובי. כלומר, לוקחים לילד את הסמיכי ומחזירים לו אותו רק אם הוא עושה מה שדרשו ממנו. אמא אחת סיפרה לי שהילד שלה רצה להגיע לבקבוק מים שעל השולחן. הוא לא מדבר, אבל כן עושה ג'סטות שמראות בבירור שהוא רוצה לשתות, מצביע לכיוון, אי אפשר להתבלבל. והמטפלת פשוט מחזיקה מולו את הבקבוק ואומרת, תגיד מים, תגיד מים, תגיד מים, ועד שהוא לא אומר היא לא מביאה לו. כמו אילוף כלבים. בצד הביקורת הגוברת, ישנם הורים רבים שמעידים כי השיטה הצילה אותם ואת ילדיהם. רונית, עורכת דין מהמרכז ואם לילד אוטיסט, אף מכריזה כי באמצעותה הוצאנו את הבן שלי אל מחוץ לספקטרום. רונית, שהעדיפה לא להתראיין בשמה המלא כדי לא לחשוף את בנה, מספרת שהבחינה כי התפתחותו מתעכבת כבר מינקות, וההבחנה הגיעה בגיל שנתיים. הרופא הניח על השולחן בהפגנתיות חבילת טישו, רוצה לומר מכאן אתם תצאו עם דמעות, ובישר לנו שהילד על הספקטרום, מספרת רונית. באותו רגע נפלו השמיים, כל פנטזיות הילד הראשון התנפצו. יש הורים שאומרים נקבל את הגזרה וננסה להקל על הילד, ממשיכה רונית. אנחנו באנו בשיטה אחרת, שיש לנו חלון הזדמנויות צר לעקור מהשורש את הלקויות והתופעות שמבטא האוטיזם, כי המוח של הילד עדיין מתפתח. אז הפכנו את זה לפרויקט חיים. התפטרתי מהעבודה והקמנו צוות שבראשו עמדה מנתחת התנהגות, ותחתיו הועסקו רכזת וחמישה-שישה מטפלים. התחלנו לעשות השתלמויות בבית. הבית אוטוסטרדה, מטפלת יוצאת, מטפלת נכנסת. בהתחלה, הילד סבל מחרדת נטישה גדולה. הוא התנגד לתוכנית, עשה רפלקסים של הקאות כשניגשו אליו, ממשיכה רונית. אבל מנתחת ההתנהגות הרגיעה אותנו, ואמרה שיש מחקרים שמראים שככל שההתנגדות יותר גבוהה בהתחלה, כך גדל טווח השיפור. מתי התחלתם לראות שיפור? אחרי חודש הילד התחיל לעשות דברים, לחכות אותנו, לחזור על הברות. התברר שגם השרירים שאחראים למוטוריקה של השפה חלשים אצלו. היינו מורחים לו יוגורט על השפתיים, והוא היה צריך ללקק מסביב כדי לאמן את הלשון. קנינו לו סוכריות קופצות כדי לעזור לו להרגיש את הלשון. אחרי שביססנו הצלחה אחת, עברנו לרמת קושי הבאה דרך חיזוקים חיוביים. בהתחלה דברים פשוטים, במבה, בלון. בהמשך הוא קיבל הסימונים יותר מורכבים, כמו סקוטשים או שיר שהוא אוהב. אחרי חצי שנה, הוא ביסס מספיק מיומנויות שאפשרו לו ללכת לגן. בהתחלה היינו מגיעים איתו ל-10 דקות, אחר כך לחצי שעה, וכן הלאה. ותמיד עוזבים את הגן ברגע של הצלחה. היינו עושים בבית הדמיות של מפגש עם גננת, של הפסקה, ולמחרת מנסים אותן בגן. בזכות הטיפולים מסביב לשעון, הבן שלי הגיע לכיתה א' קורא. הקשיים שלו היו בעיקר תפקודיים וחברתיים. מדי פעם הייתי מוצאת לו איזה חבר, מנצלת שעת כושר של אמא שמתעכבת בעבודה ואומרת לה, אני אסוף את הבן שלך. היינו מצלמים אותם משחקים, ואחרי שהחבר הלך, הראינו לו את הסרטון. הסברנו לו איפה הוא התנהג יפה, ואיפה צריך לשפר. ככה הוא למד להביט בעצמו מהצד. עד היום הוא אומר לי, אמא, אני רוצה לספר לך דבר טוב שעשיתי, ודבר לא טוב. בחטיבה הגענו למצב שהוא כבר לא נזקק לסייעת. עבדנו איתו המון על פתרון בעיות, כי לילד כמוהו אין כושר אלתור. בתיכון הוא הלך לכיתת מופת וסיים בהצטיינות, כמובן עם טונה של תמיכה ושיעורים פרטיים. התפקודים שלו עלו פלאים כשהוא ידע למה לצפות. למשל, לקראת טיול שנתי. אם נגמרים המים במקלחת, אתה עושה ככה. אם חבר אומר לך כך וכך, אתה יכול להשיב לו כך וכך. הכנות מדוקדקות. אנשים אמרו לי, יצא לך בן רובוט. אבל הוא ההפך מרובוט. הוא ילד דעתן, שלא חושש להתווכח. כל העניין הוא לתת לו אפשרויות לבחור. היום הוא סטודנט להנדסה, ויש לו בת זוג. אין לי ספק שבזכות ההתערבות המוקדמת, המוח שלו עבר שינויים דרמטיים. זו הייתה ההחלטה הכי חשובה שלקחנו. ולא רק הורים, יש גם פסיכולוגים. רופאים וקלינאי תקשורת רבים שסומכים ידם על השיטה. פרופסור דיצה צחור, נוירולוגית ילדים מומחית, ומנהלת המרכז לאוטיזם מטעם עלות, במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, מרבה לדבר בשבחה. לפני כשנתיים הציג הצחור בכנס של עלות ממצאי מחקר שערכה יחד עם פרופסור אסתר בן יצחק, שבדק כיצד השפיע טיפול התנהגותי למשך שנתיים על ילדים על הרצף. המחקר, שבו השתתפו 46 פעוטות שמשתייכים למעונות שיקומיים לגיל הרך שמפעילה עלות, מצא כי טיפול התנהגותי אפקטיבי בהפרטה מדורגת של תסמיני אוטיזם בכל טווחי הקוגניציה. דוקטור סיגל תדהר פז, פסיכולוגית ומנתחת התנהגות מוסמכת, לא הופתעה מהממצאים. הטענות כלפינו נטענות על ידי אנשים עם אוטיזם ברמת תפקוד גבוהה, ולראיה, הם יכולים להעיד על התחושות שלהם ועל כך שהם מצליחים לחיות חיים מלאים וטובים עם הלקות, אומרת תדהר פז, מייסגת מרכז לובס ישראל וחברת סגל בתוכנית לניתוח התנהגות במכללת כינרת. אלא שזה לא המצב של רוב המטופלים שלנו. אנחנו מטפלים בילדים רבים שלא מדברים, לא מתקשרים, שעסוקים בהתנהגויות חזרתיות שמונעות מהן למידה והסתגלות, ושאינם מחוזקים דרך קשרים חברתיים. אנחנו מלמדים אותם את מיומנויות היסוד האלה כדי לתת להם כלים לבחור בהמשך חייהם, אם להיות מכונסים בעצמם או להתערות בחברה. ההשוואה לטיפולי המרה היא בעיניי אלבון לקהילת הלהט"ב, היא ממשיכה. איך אפשר להשוות אדם בעל נטייה מינית שונה לילדים שלא מצליחים לתקשר, ילדים עם דפוסים של פגיעה עצמית, שלפעמים מפרקים כיתות ומזיקים לעצמם ולסובבים להם? אלו ילדים שלפני כן היו מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים כשהם כפותים למיטות. לובס הוציא אותם משם. לובס השתמש באותם כלים כלפי ילדים שנחשדו כהומואים. לפני יותר מ-60 שנה. פעם גם נשמעה טענה שאוטיזם הזו הוא תוצאה של אם קרה. אז מה? התקדמנו מאז, וגם הטיפול ההתנהגותי התקדם. ואיזה אופן השיטה השתנתה? היום אין אנשים. גם התנהגויות שאינן נאותות זוכות להתייחסות דרך ההצלחה שבביצוע התנהגויות אלטרנטיביות. אי היענות לבקשות של ילד כל עוד הוא לא מבטא אותן בצורה נאותה. זה לא סנקציה? אתה גדלת אחרת? איך נעשה חינוך? מחנכים ילדים לכך שיש להם חובות לעמוד בהן ודרישות להיענות להן. אנחנו לא מציבים דרישות שהן מעבר להשגתם. ואם כן, אנחנו עוזרים. כך לדוגמה ילד שלא רוצה ללכת לבית ספר. לא מתחשק לו. לא תכריח אותו. בוודאי שכן. בהנחה כמובן שאין בעיה בבית הספר. ילדים צריכים ללמוד. מילדים על הספקטרום לא צריכות להיות דרישות? איזה ערך יש בללמד ילד ליצור קשר עין? יצירת קשר עין מסווגת כאופן התקשרות מתאים לצד דרכי התקשרות נוספים כמו דיבור, מחוות ושמירה על מרחב אישי. ואם זה מצריך מהילד להשקיע אנרגיה שמשאירה אותו מותש? כמו כל מיומנות נרכשת, בהתחלה קשה, וככל שמתאמנים זה בא יותר בקלות, עד שבסוף זה כבר הופך לחלק ממך. אני לא סבורה שיש משהו פוגעני בללמד ילד על הספקטרום לשמור על קשר עין. אחרי שהוא לומד לעשות את זה, הוא יכול בבגרותו להחליט שהוא לא שומר על קשר עין. לא מעט מבוגרי הדור הראשון אומרים שהשיטה הסבה להם נזקים כבדים. מה תגידי להם? שישנם עשרות אלפי מטופלים שמודיעים על הטיפול הזה, שאפשר להם לקיים חיים נורמטיביים, שאפשר להם ליהנות מבני אדם במקום להתבודד, ושאפשר להם לתקשר את הרצונות והצרכים שלהם. אני נזכרת בלא מעט מטופלים שלי, שבילדותם לא הגיבו לשם שלהם, והיום הם אנשים נורמטיביים, נשואים, בעלי תואר. אין היגיון בעצם הדרישה של אותם אוטיסטים שלא ינסו לרפא ולנרמל אותם? לא. כל בן אדם זכאי לבחור את מסלול החיים שלו, ומחובתנו כחברה לאפשר לו את הבחירה. זכותם של האוטיסטים שלא להתנהג לפי הנורמות החברתיות המקובלות, כשיש להם כלים לבחור כך. הם יכולים להחליט אם לסגל חיים יותר או פחות חברתיים. אבל כשילד לא מתקשר, והשיח הזה לא נגיש לו בכלל, זה לא הוגן לחסוך ממנו את הטיפול, לשלול ממנו את הסיכוי לחיים טובים ופתוחים לחברה, רק משום שזו דעתם של האוטיסטים בתפקוד גבוה. מי אנחנו שנחליט במקומו? דברים דומים אומרת הדוקטור דגנית איתן, מנהלת תחום המעונות השיקומיים באלות, שמציינת שהגישה ההתנהגותית נפוצה מאוד בגני הילדים שמפעילה העמותה. אנחנו חיים בעידן שבו מדברים על שונות נוירולוגית, על דייברסיטי, אבל כדי שאדם על הרצף יוכל להגיד לי, אל תנרמלי אותי, אני לא פגום, אני צריכה לתת לו כלים לעשות זאת. השאיפה היא להקנות להם כמה שיותר מיומנויות כדי שיוכלו להשתתף, להיות חלק מהסביבה. זה לא נכון בעיניי למנוע זאת מהם. ובכל זאת, אולי הגיע הזמן לבחון מחדש את מרכזיותה של השיטה? אנחנו מתעדכנים כל הזמן במחקרים. לפני 30 שנה, הגישה ההתפתחותית והגישה ההתנהגותית היו כמו שני קווים מקבילים שאינם נפגשים. היום אני לא מכירה מטפלים בתחום הזה שלא עובדים בגישה משולבת, התפתחותית התנהגותית. שי לדן, עובדת סוציאלית ופעילה חברתית, לא מקבלת את הטיעונים הללו. היא עצמה הובחנה בגיל מאוחר. בדיעבד, כל הסימנים היו שם, אומרת לדן, בת 38 מגבעתיים. אבל רק לפני 3 שנים הלכתי לאבחון. ההבחנה אפשרה לי התבוננות על הקשיים שסחבתי איתי בלי להבין. לדן מציינת שבילדותה הובחנה כמכוננת, אך הוריה העדיפו שתלמד בכיתה רגילה. סימני האוטיזם שלה נקרו בין השאר ביישום מאוד מילולי של פקודות. בכיתה ב' קרתה לי תקרית קצת מביכה, היא מדגימה. לא הכנתי שיעורי בית, והמורה הנחתה אותי להישאר בהפסקה בכיתה ולהשלים. עשיתי מה שהתבקשתי, אבל באיזשהו שלב הייתי צריכה ללכת לשירותים. מה עושה ילד סטנדרטי? מפסיק, הולך, חוזר. אבל אני קיבלתי הוראה ספציפית, אז מבחינתי אין לי יכולת להפר אותה. זה נגמר בזה שברח לי. כי ילדה תמיד ביטלו את התחושות הגופניות שלי, היא ממשיכה. הגוף שלי ידע כאבים רגשיים ופיזיים, והוא תוכנת להתעלם מהם. אמרו לי באופן קבוע, את מתנגדת, את ממציאה, ככה זה צריך להיות. ומה לומדת ילדה כזאת? שאסור לה לסמוך על הגוף שלה. יכול להיות שאת הכל נגד הנרמול משמיעים בעיקר אוטיסטים פריבילגיים יחסית? לא. אתה רואה אותי עכשיו כביכול בתפקוד גבוה, אבל בשיא הטראומה שלי הייתי בתפקוד נמוך. איבדתי קשרים עם אנשים, לא הצלחתי לשלוט בגוף שלי, לא הצלחתי לתקשר. יש אוטיסטים שאצלם זה מצב קבוע. כשילד דופק את הראש בקיר, יש צורך בהתערבות. לגיטימי. אז בוא תמצא למה הוא דופק את הראש בקיר. מה המצוקה שהוא מנסה לתקשר לך? אגב, אם מדברים על אינסטינקטים גופניים, אז בהתקף הראשון שלי, האינסטינקט הראשוני, היה לדפוק את הראש בקיר. בדיעבד, חבל שלא עשיתי את זה. מכה אחת בראש אולי הייתה עושה פחות נזק משעה של צרחות. ובכל זאת, למה לא לדכא התנהגויות שליליות? כי האנרגיה שדיכאת עדיין צריכה למצוא נתיב יציאה, והיא עלולה להתרגם לפעולות יותר קיצוניות והרסניות. המטרה צריכה להיות הכוונה לדרך בריאה. אני זוכרת שכילדה הייתי שופכת ארגזי צעצועים ומסדרת אותם לפי תמות, צבעים, סוגים, כל מיני רעיונות שעברו לי בראש. למה למנוע את זה מילד במקום לנצל את זה כדי ללמד אותו קטגוריות וסיווגים? למה לקבוע שזה מונוטוני או לא נורמטיבי, במקום פשוט לשאול את הילד להתעניין איך הוא בחר למיין? אין ערך בהצבת גבולות? לגבולות יש ערך. אבל כאן לא מלמדים אותך לשמור על הגבולות שלך, אלא לציית להגבלות חיצוניות לך. אין בעיה ללמד דברים, אבל אם לימדו אותי איך להגיב, זה אומר שאני מבינה? אז בסדר, עתיתי מסכה, אבל אני עדיין אאוט. לעדן מידע שיש לה לא מעט דברים שבהם אפשר דווקא ללמוד מדרך החשיבה של אנשים אוטיסטיים. היכולת שלי לשלוף ולהחזר מידע גבוהה יותר משל אדם רגיל, היא אומרת. להרבה מאוד אוטיסטים יש את זה סביב תחום העניין שלהם. תחום העניין שלי הוא בעל החיים האנושי. אני יכולה לעשות אינטגרציה של דברים שקשורים לפסיכולוגיה, פילוסופיה, מגדר או ביולוגיה למשל, ולגבש מהם חשיבה לא שגרתית, או כזאת שמסתכלת על הנקודות הייחודיות באדם. אם כך, מה החלופה? דוקטור אלמוג לא מוכנה להתחייב לחלופה אחת קונקרטית. לשאול מה השיטה הכי טובה, זה כמו לשאול מהו הגן שגורם לאוטיזם. אין לזה תשובה. הגישה צריכה להיות הוליסטית ומוכוונת אדם, לא להפך. ובכל זאת, אנחנו אומרים מה לא, אז מה כן? כן ריפוי בעיסוק. כן טיפול באומנות. כן הידרותרפיה. כן ספורט. ובעיקר, כן לדברים שהם לא רק טיפול. תופעה שחוזרת אצל הרבה ילדים עם מוגבלויות, זה שהם מבלים המון שעות בטיפול, וזה לא מותיר להם זמן למשחק חופשי עם חברים, שזה הדבר שהם עובדים כל כך קשה בשביל להשיג אותו. אם כל הזמן מעסיקים אותם בטיפולים, שמלמדים אותם להיות נורמליים, אין להם זמן באמת להיות נורמליים. גם אם זה אומר לבלות אחר הצהריים עם חבר, ולבהות איתו בטלוויזיה. גבאי, שנעוריו עמדו בסימן ניסיון להיות לא אוטיסט, החליט לכרוך את חייו בקהילה האוטיסטית. כיום הוא בוגר תואר ראשון בריפוי בעיסוק, ומשמש עוזר מחקר לדוקטור אלמוג במחקרה. שפייזר לומד כיום לתואר בחינוך ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, אולם הפרויקט העיקרי שלו הוא עוצמת הרצף, עמותה חדשה שבראשה הוא עומד. אנחנו רוצים להעביר מסר שאוטיסטים הם כוח שצריך להתחשב בו, להקשיב למה שהם אומרים. לעדן הקים ערוץ יוטיוב שנועד לתווך מושגי יסוד הקשורים באוטיזם ומציף סוגיות אתיות שמעסיקות אנשים על הרצף. קורילן ופעילות נוספות הקימו את מרוצפות כדי להעלות למודעות מאפיינים של אוטיזם בקרב ילדות, נערות ונשים. דימנט הפכה את המסע שלה לסרט תיעודי בשם תפקוד גבוה, ובשנים האחרונות היא מלווה הורים לילדים עם אוטיזם. ביתה תמרה התקשתה למצוא את מקומה במערכת החינוך בארץ. בהגיעה לגיל חטיבת ביניים עברה המשפחה לברלין, ותמרה השתלבה בתיכון בגישה אינקלוסיבית, שבו לומדים ילדים עם ובלי מוגבלויות. מאז היא פורחת, אומרת דימנט, ילדה שלא דיברה עד גיל שש, לומדת עכשיו בהצטיינות שפה רביעית במקביל ללימודי עיצוב מדיה. זה גם בזכות הגישה החינוכית שמאוד מתאימה לה, וגם עצם החיים בברלין, עיר שלגמרי לגיטימית להיות בה אחרת. מוזרות פה היא ממש מים במרק. דימנט מספרת כי בגרמניה, שיטות התנהגותיות לסוגן נחשבות לכאלה שעבד עליהן הקלח. כשרק הייתי מעיזה להזכיר את זה, אנשים היו קופאים ואומרים משהו כמו, אצלנו כבר לא עושים את זה יותר. אבל זה לא מפתיע שבישראל השיטה עוד דומיננטית. ישראל היא אומת הסטארט-אפ, חברה של תראו לי תוצאות עכשיו. אבל באוטיזם זה לא עובד ככה. ההורים צריכים להבין, הילד הזה איתם לתמיד, וישאר אחריכם. זו לא בקשה מוגזמת, לאהוב אותו כמו שהוא. תפסיקו לנסות לאלף אותנו להיות כמוכם, כתבתו של הילו גלזר, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.